נעסוק בנושא האחרון במסכת. אילו זכינו, היינו מגיעים לכאן בעיון. הכל מעלין לארץ ישראל, ואין הכל מוצאים. הכל מעלין לירושלים, ואין הכל מוצאים, אחד האנשים ואחד הנשים. מה פירוש הכל מעלין לארץ ישראל? אומרת לנו הברייתא, תנו רבנן, היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות, הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות, כופים אותה לעלות. פירוש הכל מעלים, אם מי שרוצה לעלות, הוא אומר כדין, ואם האישה איננה רוצה לעלות, כופים אותה לעלות. ואם לא, היא לא רוצה. תצב לא כתובה. ומפסידה את כתובתה, ומגרש אותה, ויכול לעלות. היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות, כופים אותו לעלות. הוא צריך לשמוע בקולה, כי היא אומרת כמו שכהלכה. ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. הוא חייב לתת לה כתובתה, יוציא אותה, לגרש אותה, לשחרר אותה ממנו, והיא עולה, היא מקבלת את כתובתה. והגמרא שואלת, מה פירוש הכל מעלים? להטויה מאי, הכל מעלים. אומרת הגמרא, להטויה מנווה היפה לנווה הרעה. זאת אומרת, אפילו אם הם גרים במקום טוב, ומדובר על לעלות למקום פחות נוח, יוצר לצמצם את תנאי החיים, את הסביבה, גם זה, גם מנווה היפה לנווה הרעה, קופים. ולא זו בלבד, אלא גם אם הוא אומר, אם מעיר שהוא בא ישראל לעיר שהוא בא גויים, כלומר הם גרים בחוץ לארץ בעיר שהוא בא ישראל, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל לעיר שהוא בא גויים, כופים לעלות. כלומר גם אם הסביבה הרוחנית היא תהיה פחות טובה, אבל המגורים בארץ ישראל עדיפים וקופים לעלות. מי שלא רוצה הוא המפסיד, בין האיש ובין האישה. התוספות אומר, הוא אומר לעלות, אומר התוספות, אינו נוהג בזמן הזה, דייקה סנקנה דרכים. והיה אומר רבינו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה אנשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. פשט דברי התוספות משמע לכאורה, שהיום בזמן הזה המצווה הזאת איננה קיימת, מהסיבות שהוא מונח, סכנת דרכים, רבינו חיים אומר, אין מצווה היום לדור בארץ ישראל, והוא נותן מהטעם, כי יש כמה מצוות הדויות בארץ וכמה נשים, דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. ואנחנו נדון באמת עם היום ההלכה, איך ההלכה, מה אומרים הראשונים והאחרונים. בתשובות מוארית, חלק ב', סימן כ"ח, הוא דן בשאלה שאדם שאל אותו, שהוא נדר שאם תלת אשתו זכר, הוא עולה לארץ ישראל. לא עולה ממש, אלא עולה לביקור לארץ ישראל. וילדה אשתו זכה. נו, אז עכשיו הוא צריך לקיים את נדרו. אבל לא הסתייע על מילתה לו בשנה אחת, ועכשיו הוא רוצה ללכת, אבל אין לו כסף. ומה הוא יחזור על הפתחים? וגם הוא מפחד מהדרך, מגאון הים, משיון גנב. והוא שואל אם הוא יכול להתיר את הנדר, כי נדרי מצווה אי אפשר להתיר. האם הוא יכול להתיר את הנדר הזה? עונה המוארית, אף על פי שאמרו נדרי הקדש אין נשאלים עליהם אלא מדוחק, כלומר נדרי מצווה לא נשאלים, הרי כתב הראש בתשובה סוף כלל י"ב, וזה לשונו ששאלת בעניין שנדר ללכת לארץ ישראל, דע שיש לאותו נדר התרה, כמו לשאר נדרים. ואם נדר ונתחרט, ילך לפני שלושה יהודים בטיב נדרים, ויתירו לו. ומורי הרב, מורה שלמה סגיס, היה אומר שטעמו של הראש משום דאזיל לשיטת רבינו חיים, מתוספות תשובה בתשובה בשילי כתובות. דעכשיו אין מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה אנשים שאנחנו יכולים להיזהר בהם. ולפי חכמה שיש לנדר זה התרה כשאר נדרים. זה אמר מורי שלמה סגיס. משיב על זה המוארית, ולא ייתכן לפרש את הראש, שהראש סומך על דברי רב חיים התוספות, ולא ייתכן דעלה סמך הראש, ונראה לי דעינה מיסוד התוספות, שהרי הראש זה לא הביאה בתוספותיו, וגם לא בהלכות, ועד רבה הביא ההוא די ירושלמי, דהן קופים את האיש לעלות אחר האישה, שפירש רבי מאיר, שהכוונה היא בזמן הזה, ומשנתנו, דהאישה נמי קופה את האיש, זה בזמן הבית. ומסתם הדעה בזמן הזה, האיש קופה את האישה. כלומר, זה הרע מוסגרת, אני לא ארחיב עכשיו במה שאומר רבי מאיר בשביל הירושלמי. אבל כל פנים, מוכח, שהראש לא סובר כרבינו חיים, שהוא הביא הלכה שגם בזמן הזה, האיש קופה את האישה לעלות לארץ ישראל. ועוד, דעיקר הטעם שום קדושת ארץ ישראל ומצוות ישיבתה הוא, אפילו בזמן הזה בחורבנה, כמו שכתב הרמב"ן בספר המצוות, מקראתי ורשתם אותה וישבתם בה. ומה הייתה עובדה דספרי? כלומר שרצו לצאת חכמים מארץ ישראל, וחזרו בהם, וחזרו לארץ ישראל, עד סוף הסיפור שמה, סוף העובדה בספרי, שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. ואם משום קיום המצוות התלויות בה, אישה מה יביד אתה במצוות אלו? כלומר, רוצה המוארית להסביר שהמצווה לעלות לארץ ישראל ולשבת בארץ ישראל, לא בגלל שבארץ ישראל אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, ובגלל זה מצווה לעלות והכל מעלים, אלא בגלל מצוות הישיבה. כי אם תאמר שהסיבה היא משום קיום המצוות בארץ ישראל, אז אישה אין לה אפשרות לקיים את המצוות, מכיוון שאישה היא תלויה בבעלה. איך היא שייכת איך היא יכולה לכפות את האיש לעלות לארץ? הרי אמרו בפרק כמה דקדושין, נינן כיבודה והם. איש יש סיפק בידו לעשות, אישה אין סיפק בידה. אישה פטורה מכיבודה והם, מכיוון שהיא תלויה בבעלה. מפני שרשות אחרים עליה, וכל שכן לשאר מצוות, וכל שכן מצוות התלויות בארץ, וכל מה שקנתה אישה קנה בעלה. אז איך היא יכולה לקיים בפועל, לדרוש מבעלה לעלות לארץ ישראל? גם כשהם יעלו לארץ ישראל, לא היא תקיים את המצוות, מצוות התלויות בארץ, כי אם יהיה קרקע זה יהיה שייך לבעלה, והוא יקיים את המצוות. אז למה אישה קופה? על כוחך, שמה שאישה קופה את בעלה לעלות לארץ ישראל, על פי המשנה, זה מפני מצוות הישיבה בעצמה, והמצווה הזאת היא מקיימת כמו הבן. ועוד הוא מביא ראיה, עבד כופה את רבו לעלות לארץ ישראל, עבד כנעני. העבד רוצה לעלות לארץ ישראל, כופה את רבו, ואם רבו לא מסכים, צריך לשחרר אותו ולכתוב על זה שטר שחרור, לכתוב שטר חוב שהעבד חייב לאדונו כסף, כשיהיה לו כסף, ישלם בחזרה את הערך שלו. והעבד, אם הוא כופה את אדונו לעלות, והוא יעלה עם אדונו, איזה מצוות הוא יקיים? הרי מה שקנה עבד קנה רבו, אין בכלל לעבד שום קניינים. הוא לא יכול לקיים את מצוות התלויות בארץ. על כורכך, שהיכולת שלו לכפות את רבו לעלות, היא בגלל מצוות הישיבה. בעצמה, כן? לא בגלל המצוות התלויות בארץ ישראל שאפשר לקיים אותם, אלא עצם הישיבה היא מצווה. כך אומר המוארית. הוא מוסיף, ומה שאמר רבינו חיים בתוספות, שיש כמה מצוות התלויות וכמה אנשים שאין לנו יכולים להיזהר בהם, דברי תימא. המוארית הוא יושב בצפת. הוא נמצא בארץ ישראל, יש לו ניסיון אישי. הוא אומר שמי שירצה לקנות לו קרקע בארץ ישראל, יכול לקיים כל מצוות, כגון לקט, שכחה, פאה וכיוצא בהם. ומצוות לא תעשה, נם ייזהר בהם. ומי מעכב על ידו? מה אומר רבינו חיים שהיום יש כמה מצוות עטויות בארץ וכמה אנשים שאנחנו יכולים להיזהר? למה אפשר להיזהר? ועוד הקיליים ואולי יש גם בחוץ ארץ, אז גם בחוץ ארץ אי אפשר, אותו הקושי הוא גם בארץ ישראל. אם היו דברי רב חיים, אז לא היו שותקים כל הפוסקים ראשונים ואחרונים שמביאים את דבריו, ואף אחד לא מביא את זה. ומצאתי בתשובות למערם שכתב בלשון הזה, ועל כי ראיתי שיש בני אדם באים לחלק בין בזמן הזה ובין בזמן הבית, צריך אני לבאר דה אין לחלק בזה. דעד אמרינן בירושלמי שלי כתובות וכולי, כן? מה שאמרנו שהירושלמי מחלק, שהאיש יכול לכפות את האישה אבל לא האישה את האיש. היית ירושלמי בזמן הזה אפילו אחי כופים את האישה לעלות, כלומר הירושלמי גם מסכים שהאיש כופה את האישה. ומכאן אתה למד שדברי הרב חיים אינם מיסוד התוספות. מי לנו בקי בדברי התוספות ממערם והראש? והם לא הביאו אותו, והם תמיד מביאים את פסקי התוספות. ואיר את עיניי, ואיר השם את עיניי, שמצאתי בהגאות מרדכי כלשון הזה. כתב רבינו חיים הכהן בתשובה, דעני מילי בימיהם שהיה שלום, אבל עכשיו שהדרכים משובשים, אינו יכול לקופה, דעה ולה כמו חפץ להוליכה למקום גדודי חיה ולסתים, ואפילו אם יעמיד לערבים בגוף ובממון, ערב אחר וצריך, מה מהם? מקום מסוכן, לכן אסור לבוא מפני הסכנה. הרי שתשובת רבינו חיים הכהן לא באה אלא מטעם סכנה דרכים. ומה שכתב בתוספות דן מצווה לדור בארץ ישראל, הגעת תלמידי ולאף סמכה היקלה. כלומר, המילים הללו שכתוב שרבינו חיים אומר שעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, היא הגעת תלמיד. אי אפשר לסמוך על זה כלל. כך אומר המוארית. וכל הטעם של רבינו חיים סכנה. טוב, אז זה תלוי מתי שיש סכנה. אף מצווה לא חייבים להסתכן ולקיים מצווה. זה לא רק מצוות יישוב ארץ ישראל, זה כל המצוות כולם שוות בעניין הזה. וגם המצווה הזאת, אם יש סכנה לא חייבים להיכנס לסכנה, אבל כשאין סכנה המצווה נשארת בעינה. זה אם כן דחייתו של המוארית את דברי רבינו חיים בתוספות. והמוארית מוכיח, כמו שראינו, שמה שנאמר במשנה, הכל מלאים לארץ ישראל, ובגלל זה האיש כופה את האישה לעלות לארץ ישראל, זה גם בזמן הזה, בגלל מצוות יישוב ארץ ישראל. לא בגלל המצוות התלויות בארץ ישראל, אלא בגלל מצוות יישוב ארץ ישראל. מהמוארית לכאורה נראה במבט ראשון, הוא הביא את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שיש מצווה גם בזמן הזה, והרמב"ן כמובן מדבר על מצווה דאורייתא. עיקר אתה משום קדושת ארץ ישראל ומצוות ישיבתה, אפילו בזמן הזה וחורבנה, כמו שכתב הרמב"ן. התשבץ דן בדבר, האם קדושת ארץ ישראל קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, או הקדושה בטלה, גם קדושה שנייה. יש דיון על זה של תנאים, מחלוקת המוראים ומחלוקת הפוסקים. והתשבץ דן בתשובותיו, האם היום המצוות בארץ ישראל הם מדאורייתא, או כיוון שקדושה שנייה גם ייפקה ו ואיננה היום, אז המצוות היום של התלויות בארץ הם מדרבנן. הוא מרחיב את הדבר הזה, דן בסוגיות הגמרא, ובא לידי מסקנה. אני לא נכנס בנושא הזה, שזה נושא רחב בפני עצמו, שאם תהיה הזדמנות נוספת אז אנחנו נעסוק בדין קדושת ארץ ישראל, בשיטות עם קדושת ארץ ישראל בזמן הזה, האם מה רוב השיטות, מה משמע לכאורה ממסקנת הגמרא, הסוגיות בגמרא. אבל עכשיו אנחנו עוסקים במצוות הישיבה מארץ ישראל, וכמובן היא תלויה במידה מסוימת, לפי דעות מסוימות, אם קדושת ארץ ישראל היא פקה, קדושה שנייה היא קדשה לעתיד לבוא, או קדושה שנייה היא לא קדשה לעתיד לבוא. מסקנתו של התשבץ שקדושה שנייה גם כן לא קדשה לעתיד לבוא. ונראה, הוא אומר, דקיימה לה דקדושת עזרה בטלה. ואף על גב נסבר תנא דסדר עולם, קדושה ראשונה ושנייה יש להם, שלישית אין להם, כדאיתא בפרק הראל. משמע דלא קיימה לה נחי, אלא קדושת עזרה אפילו תימא דעה ומדאורייתא, כיוון שחרב הבית בטלה אותה קדושה מן התורה. וכל המצוות של התלויות בארץ הם מדרבנן. וכן הוא אומר, פסק רבינו ברוך בשם רבינו יצחק הזקן בעל התוספות, וכן דעת הרמב״ם לגבי תרומות ומעשרות, שתרומות ומעשרות בזמן הזה זה דרבנן. והוא מבין ש אם הרמב״ם אומר שתרומות ומעשרות זה רבנן, אז כל המצוות התלויות בארץ זה רבנן. ואפשר להתווכח על הדבר הזה, כי הרמב״ם משווה תרומות ומעשרות לחלה, אבל וחלה כתוב שצריך להיות כל יושבי עליה, אבל זה לא בהכרח שהרמב״ם אומר שכל המצוות הן התלויות בארץ היום מן רבנן. אבל כך מבין התשבץ. הרייבד השיג, והרייבד אומר שגם תרומות ומעשרות בזמן הזה דאורייתא, וזה נפקא מינה למעשה, בספקות. אבל התשבץ נותק לדעת הרמב״ם שהמצוות בזמן הזה הם מדרבנן. עכשיו הוא דן עוד, אז מה הסיבה לעלות לארץ ישראל, של הכל מעלים לארץ ישראל? עוד יש דבר, צריך להתבונן, הרי ארץ ישראל היא קדושה, כמו שאומרת הגמרא בסוף כתובות, מרחיבה את הדבר, מצווה לכל מי שנקבר בה, זה מחפר עליו ומסלק לו, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, ויוצא שיש קדושה, יש איזה מעלה בארץ ישראל, גם אם נגיד כל המצוות התלויות בארץ ישראל הם דרבנן, אבל יש איזה מעלה שבארץ ישראל מצד עצמה. אז הוא אומר שזאת לא הסיבה שבגלל החכמים תקנו שהכל מעלים לארץ ישראל, ומסכם ואומר כך, דתרי עניין איננו, קדושת שכינה וקדושת מצוות, שתי קדושות, קדושת שכינה וקדושת מצוות. קדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן המערבית, בעבר הירדן ימה, וקדושת מצוות בין בזו דן על עבר הירדן, האם יש מצוות הכל מעלים לארץ ישראל, מישהו רוצה לעלות לעבר הירדן, האם הוא יכול לכפות לעלות לעבר הירדן, או רק בעבר הירדן ימה? אז הוא אומר כך, קדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן ימה, וקדושת מצוות בין בזו בין בזו, וחיוב העלאה הוא מפני קדושת המצוות, ושם הוא מצוות אדירה בלבד, ומשם אחי שבתה עבר הירדן ליהודה וגליל העליון בעניין הזה, וחיבוב הארץ לדירה משום שכינה וקבורה אין עבר הירדן בכלל זה, ואפילו אחי אין מעלים עבר הירדן ליהודה משום תוספת קדושת שכינה בדירה וקבורה לא קייפינה, אלא לעניין חיוב מצוות קייפינה. כלומר, משמע בדבריו שבעצם המצווה לעלות לארץ ישראל היום היא בגלל המצוות התלויות בה. אבל הוא אמר שאין היום מצוות מדאורייתא, אבל יש היום מצוות מדרבנן. ולכן הוא מסכם, ואם תאמר, כיוון דחיוב העלאה זו למצוות דירה אינה אלא מפני המצוות הנוהגות בה, ואותם המצוות האמרת שאין נוהגות בזמן הזה למדרבנן, דקדושת עזרה בטלה, אם כן מן בין חוץ לארץ לארץ ישראל, מה זה? הרי גם בחוץ לארץ יש חיוב מעשר דרבנן. יש מצוות דרבנן גם בסביבתה של ארץ ישראל. אז מה החיוב המיוחד לעלות לארץ ישראל בשביל המצוות התלויות בה? הוא מסכם ואומר שאפשר היה לומר שמצוות הדירה במקומות שחייבה בהם התורה, באיפה שהיה חיוב של תורה, אמנם עכשיו דרבנן, פה יש מצווה לגור בארץ ישראל, אף על פי שהיום זה רק דרבנן, אבל איפה שהיה שמחוץ לארץ שחייבים תרומות ומעשרות גם בסדרתה של ארץ ישראל, שגזרו חכמים ששם זה לא היה אף פעם דאורייתא, שם אין מצוות הדירה. אבל הגאונים זל תרצו בזה תירוץ יותר מרווח לסלק קושיה זו, כי רבנן דבבל זה חומרה בעלמא היו מחמירים בעצמם, אף על פי ששרויים במקום תומה ולא היה להם טהרה. כלומר, מה שנהגו מעשרות, תרומות ומעשרות בבבל, במקומות רחוקים מסביבת ארץ ישראל, לא בתוך ארץ ישראל, זה חומרה, זה לא דין דרבנן שאחרי שפקע קדושת ארץ ישראל בכל זאת צריכים לקיים את המצוות האלה, אלא זה חומרה בעלמא. ולכן הוא אומר מסקנתו היא, ומכל זה נלמד שמי שאין דין חוץ לארץ שווה לדין ארץ ישראל, וגזרו תומה לארץ עמים, ומשום אחים מעלים מחוץ לארץ לארץ ישראל, וכל שלוש ארצות שווין לזה, אף על פי שבר הדין אינה שווה לעניין שכינה ולעניין חובת קבורה ולעניין זכות להיבנות מאשתו, ולא גליל גם לארץ יהודה לא שווה לעניין עיבור שנה ולהבת העומר. אבל מכל מקום, מצוות הדירה בארץ ישראל בכל מקום שיש מצוות דרבנן, וממילא גם המצווה לגור בארץ ישראל לפי דבריו היא מדרבנן, אבל גם מדרבנן זה מצווה. כלומר, לדעתו זה אמנם לא דאורייתא, אבל מדרבנן. הדבר העולה לנו להלכה שקדושת הארץ כולה בטלה מן התורה, ואינם חייבים בתרומות ומעשרות בשאר חובת הקרקע אלא מדרבנן, ובזה שלוש ארצות שוות. אבל לעניין הדברים שנאמרו בירושלים, והמקדש נשאר בקדושתו ואסור להיכנס בו, ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת עדיין, שעדיין היו עולים לרגל ממצרים ושאר ארצות, ויש בזה רמז במדרש קינות בשיר השירים, כתוב אני חומה, ובפסוק אלה הזכרה ושפחה עלי נפשי, כי עבור בבשח עד אדם עד בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג. ואמרו כי עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם לחברו צר לי המקום. הוא מביא נס שקרה בירושלים בזמנו, וזה מראה שירושלים עדיין היא בקדושתה והניסים מתרחשים בה. כי בבית הכנסת שבירושלים היו צריכים לאנשי המקום כל השנה, הוא מתמלט פה אל פה, כלומר כל השנה בית הכנסת מלא, ובחג השבועות מתקבצים חוגגים יותר מ-300 איש, כולם נכנסים שם ויושבים רווחים. מוכח כי עדיין בקדושתה, זה סימן לגאולה שלישית. כך הוא אומר, מסיים את תשובתו, שירושלים עדיין בקדושתה, ארץ ישראל רק מרבנה לפי דתו. כפי שאמרתי, אני לא נכנס בפרט הזה איך פוסקים האחרים, זה דתו של התשבץ, אבל כל פנים לפי דתו מצוות יישוב ארץ ישראל היום מדרבנן בכל שלושת הארצות, יהודה, עבר הירדן והגליל. בנו של התשבץ הרשבש גם כן נשאל בשאלה הזאת, דנו בתקופתו, בתקופה היא, בשאלות של עליות לארץ ישראל. נראה לי, אומר, אשר הדין שהכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים, נראה לי שהטעם הוא משום דישיבת ארץ ישראל מצווה היא, בעצם בשינוי, בשונה ממה שאבא שלו, שהתשבץ אמר. התשבץ אמר שזה בגלל המצוות התלויות בה, והרשבש אומר שמשום ישיבת ארץ ישראל מצווה היא, ונפקא לן מקרא דכתיב בארץ ישראל וירשתם אותה וישבתם בה, וכן כתב הרמב"ן זיכרונו לחיי עולם הבא בחידושי התורה בפרשת ולמסעי, וגם בספר המצוות שלו במצווה רביעית, שהסכים למנות מצווה זו להשלים עניין רמח מצוות עשה. ובסוף דרב כתב, זה שאמרו כל אדם בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, וכן כל אותם מפלגות שנאמרו שם, זה הכל מטעם מצווה זו של מצוות יישוב ארץ ישראל. והסכים עמו במניין מצווה זו אדוני אבי מהרשבץ. כלומר, התשבץ מסכים שזאת מצווה מהתורה. אבל יכול להיות שהתשבץ חושב שרק עולות שקדושת הארץ מדורייתא, אז יהיה מצווה מהדורייתא אולי. אבל כל פנים הוא הסכים שיש למנות את המצווה הזאת כמצווה בפני עצמה, מצוות יישוב ארץ ישראל. אפילו למי שאינו מונה אותה מצווה דורייתא מכל מקום, משיבת הארץ מצווה היא, ואם אינה לדעתה מן התורה היא מדרבנן. שאם לא כן, למה כופים? המשנה אומרת שכופים. רק הרשב"ש הוא אומר, מגביל קצת את המצווה הזאת, והוא אומר אמנם מצווה זו אינה מצווה כוללת לכל ישראל בגלות החיל הזה, אבל היא נמנעת מן הכלל, כמו שאמרו ז"ל בגמרא כתובות פרק אחרון, שאם מכלל השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל לא ימהרו את הקץ ושלא יעלו בחומה וכולי, אבל היא מצווה על כל יחיד ויחיד. כלומר, לעלות בחומה, לעלות בהמון רב שכל העם יעלה לפי דתו, יש כאן בעיה, אבל מצווה היא על כל יחיד ויחיד לעלות לדור שם. והוא אומר שאם יש מניעות מלגור, אם אדם לא נמצא שם פרנסה בארץ ישראל, הוא לא מחויב לעלות. לעלות ולשאול מהבריות ולגל זקה, זה לא חייבתו תורה. ולא חייבו חכמים שעלה לארץ ישראל וישאל על הפתחים. סכנות דרכים או מניעות אחרות שהן מצדיקות. אבל יש מצווה. יש מצווה לעלות על כל יחיד ויחיד לעלות לארץ ישראל. אבל כפי שאמרתי, הוא אומר אבל רק מצווה על יחידים. אלה הדברים של התשובות היותר מוקדמות בשונה האחרונים. עברו כ-200 שנה, זה היה תקופה מסוימת, התקופה של בית יוסף, המבית, המוארית, והתשבץ בערך באותו תקופה מסביבה הזאת, והרשב"ש. אחר כך, כעבור לפני בערך כ-100 שנים, 110 שנים, עוד פעם דיונים רבים, התעוררות חדשה של עלייה לארץ ישראל ודיונים בנושא הזה. בשנת תרנ"א יש תשובה של הישועות מלכו. באותם השנים היה גם, כיוון שהתחילו לעלות לארץ ישראל, נתעורה של התשמיטה, ודנו בזה ממש כל גדולי ישראל, עם איזה תר אפשר להתיר את השמיטה על ידי מחירה או לא מחירה, ובאופנים אחרים איך להתמודד עם הבעיה של החקלאים בשנת השמיטה. ממש זה היה איזו התעוררות, כל גדולי ישראל או חלק גדול מגדולי ישראל, מהגדולי הגדולים, נתעוררו לדיון תורה, שאלת השאלה של ארץ ישראל. מצד אחד מצווה גדולה לעלות לארץ ישראל, איך לגור, איך להתמודד עם המצוות של התלויות בארץ, ובעיקר מצוות השמיטה. הישועות מלכו בתשובות, תשובות יורדי הסימן סמך וב, נשאל על ידי בנו של הרבי מקוצק, שהוא היה מעורר גדול לעלות לארץ ישראל, על ביור הגמרא, שהגמרא אומרת שכל העולם מבבל עובר ועשה וכדומה. הוא בהתחלה דן בדברי הגמרא הללו, והוא מבאר אותם. בכל אופן הוא אומר, בזמן הזה, שנשתנה בעזרת השם לטובה, גם בסכנת דרכים, זה ודאי מצווה גדולה. אמנם גם לפי דעת הרמב"ן שחשב זאת למצוות עשה, מכל מקום, בעיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה, כי אדם עושה בתוך שלו לכבוש את ארץ ישראל, שתהיה תחת ירושתנו, לא על בייה ריקנית של עתה. כלומר, עיקר המצווה זה כיבוש כל הארץ, שלטון. לא בייה ריקנית שאנחנו באים כאן תחת שלטון זר, כמו שהיה אז. הוא כבר המשיל האחרונים למצוות עשה של אכילת מצה, כי עיקר המצווה היא אכילה, ולקיחת החיטים לשם מצה, והלישה והפייה, אינם גמר המצווה. ומכל מקום בוודאי מצווה גדולה היא, ועל זה נאמר גומל לאיש חסד כמפעלו. גם על הפעולה של מצווה מקבל שכר. כלומר, בעצם מה שאנחנו עכשיו עולים יחידים לארץ ישראל, זה לא ממש לימודה של המצווה, זה היה אז, לפני שהקמה מדינת ישראל. כי עדיין זה לא תחת שלטון של ישראל, ועיקר המצווה זה שיהיה תחת ידינו. כי אדם העושה בתוך שלו, שתהיה תחת ירושתנו. אבל בכל זאת זה מצווה גדולה, כמו מצווה לאפות את החיטים, ולהכין את כל, את כל, את, את, את קיום המצווה בפועל של אכילת המצה. וגם על פעולות האלה מקבל שכר, ונאמר אשרי תמימי דרך, גם על הדרך של עושי מצווה יש בו שלימות. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, ונאמר עוד הקבץ עליו לנקבציו. ואין ביבמות שאין השכינה שורה בפחות משתי רבעות מישראל, ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזקי הרבים. עכשיו, אחרי, אז אם כן, מעלה גדולה לעלות לארץ ישראל. לאן לעלות לארץ ישראל? יש אפשרות לקנות קרקע זולה בעבר הירדן. האם גם שם זה מצווה גדולה, מצווה לעלות לעבר הירדן, או רק לעלות למקומות שנרבשו בכיבוש עיני? כן? אבל מה שקבעו שהוא עולה מצרים, הקדושה הראשונה קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא, והוא דן בזה בהרחבה. ראשית כל לבאר שעבר הירדן היא חלק מארץ ישראל, היא בוודאי ארץ ישראל, וזה מוכח מההלכה שאין יובל אלא כאשר כל יושבי עליה. ואם נגיד שאובן וגד וחצי שבט המנשה הם לא ישבו בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה רק ארץ ישראל המערבית, אז אם כן לא היה אף פעם כל יושבי עליה, אז לא היה אף פעם יובל. זה לא ייתכן לומר, בוודאי שנהג יובל בבית ראשון לכולי אלמא מדאורייתא. על כורך שעבר הירדן היא חלק מארץ ישראל, ושבט ראובן וגד שישבו שם הם ישבו בארץ ישראל. אמנם עבר הירדן נתקדשה רק אחרי שישראל נכנסו לעבר הירדן המערבית, אבל אחרי שישראל נכנסו לעבר הירדן המערבית נתקדשה עבר הירדן המזרחית, והיא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. הביטוי הזה, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, זה ביטול של החזון יחזקאל. הוא כתב פעם מאמר גדול, אני חושב שזה בסוף חזון יחזקאל, על מסכת מכות, על מסכת בבא קמא. אבל כל פנים, הוא כתב בהרחבה רבה להסביר שעבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ככה הביטוי שלו. אחר כך אמרו הגולן הוא חלק בלתי נפרד, זה הגולן זה עבר הירדן, זה מה שהוא אמר בעצם, כן. הוא מוכיח גם את ההוכחה הזאת וגם עוד הוכחות נוספות, שמזה מוכח שעבר הירדן היא חלק מארץ ישראל, וגם הוא עושה גם חשבון גיאוגרפי שארץ ישראל מסביבה היא מוקפת מדבריות, וכל חלק הירדן שהוא עדיין לא מדבר, רק המדבר הוא הרבה יותר מזרחית, וככה ריבונו של עולם סידר ארץ ישראל מסביב מדבריות, ומהצד המערבי יש ים, וזה ודאי ככה, כל השטח הזה כולל עבר הירדן שבסך הכל 80 אלף קילומטר מרובעים, מה שעושה שם חשבון, זה כולו ארץ ישראל. הוא כתב את הדברים האלה בשעה שהיה דיון על חלוקת ארץ ישראל, הוא היה בלונדון ושם היה ההכרעה, והוא כתב את הבירור ברור ההלכתי הזה, ועוד כתב חוברת מיוחדת על קדושת ארץ ישראל לפני עצמה גם כן באותה תקופה. על כל פנים, אנחנו חוזרים לישועות מלכו, ואז הוא אומר ש, כמו שאמרתי, שעבר הידן היא חלק מארץ ישראל, והקטי, הוא אומר, אבל בסדר, זה היה קדוש בקדושה ראשונה, אבל כיוון דקיבוש יהושע בטל בגלות נבוכדנצר, אז אם כן כל ארץ סיחון ואוג וגם מקומות שכיבשו עליהם מצרים לא נכבשו על ידי עזרא, כיוון שקדושה ראשונה בטלה, יש מקום, יש לומר שאין מקום כלל שיש מצווה לדור במקומות הללו, כי דינם כחוץ לארץ. אבל הוא אומר, כשאנחנו נדייק נראה שהקדושה היא לא נסתלקה לגמרי. הנה הרמב״ם אומר שקדושת ירושלים ובית המקדש קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אם כן תקשה, אם קדושת ירושלים קדישה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, אז צריך להיות חלה, וכשר מצוות התלויות בארץ בירושלים צריכות להיות בזמן הזה דורייתא. ונגיד שאתם שלא מגדלים חיטים בירושלים, אבל אם מכניסים חיטים מחוץ ירושלים לירושלים, קיים עלן פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ ישראל, חייב לרבי עקיבא מדורייתא וקוותי קיים עלן. אז אם יכניסו היום קמח לתוך ירושלים וירושלים נשארה בקדושתה, אם כן קמח שנכנס לירושלים מתחייב מדורייתא. אז הוא בא ומבאר, ומי עוד? הרמב״ם אומר בפרק ד' מסנהדרין, כל ארץ ישראל שהחזיקו בעולי מצרים ראוי לסמיכה. כלומר, סומכים רק בארץ ישראל. אומר הרמב״ם, מה זה ארץ ישראל? כל ארץ ישראל שהחזיקו בעולי מצרים. אם בטלה קדושה מעולי מצרים, אז למה זה ראוי לסמיכה? זה כבר לא ארץ ישראל. לכן נראה שדעת הרמב״ם שלא נתבטל כיבוש יהושע מכל וכל, ועדיין נשאר רובם רושם מהכיבוש הזה הקדום, כשם שנשאר בירושלים במקדש רושם שהרי קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, לעניין מעשר שנים וכו', והקרבת קורבנות שהרי מקריבים אף על פי שאין בית, לפי שלא נתבטלה קדושת הארץ אלא בגידולי קרקע. כלומר, כל מה שנתבטל זה לא הקדושת המקום, זה קדושת הארץ לגבי גידולי קרקע, ולא נוהג אלא בשל ישראל, שצריך להיות מרוח של ישראל. ובאמת גם בירושלים בהר הבית לא נוהג תרומות ומעשרות, מה שהוא אמר מקודם לכאורה שירושלים לא בטלה קדושתה שצריכים לנהוג שם כל הדינים, לא, קדושת ירושלים זה לא קדושת גוף הקרקע, זה קדושת אוויר, הוא קדוש בכל דבר ולא תלוי בגידולי קרקע, כמו קדושת ירושלים לא וכמו כן גם קדושת יהושע לא נתבטלה מכל וכל, אלא כל דבר שאינו תלוי בגידולי קרקע עדיין קדושתה נוהגת. כלומר, יש קדושה בארץ ישראל גם במקומות שאין קדושת המצוות התלויות בארץ נוהגות, מדרגות בקדושה. ועל כן המגורים בכל חלקי ארץ ישראל הם מצווה בגלל קדושת הארץ, אף על פי שאין בה קדושת המצוות התלויות בה. זאת המסקנה שלו, ואחר כך הוא אומר שבעצם הוא מצא כל כדבריו בכפתור בפרח, שהוא ראיתי בספר כפתור בפרח שכתב גם כן ככל מה שכתבתי, דה מצווה איקה לדור גם בערי כיבוש מצרים, לכן בית שען אף על פי שלא הרזיקו עולי בבל, מכל מקום מצווה לדור שם. לכן הוא אומר שגם מצווה לגור בעזה ובאשקלון בכל המקומות הללו, שאף על פי שלא נכבשו על ידי עולי בבל, אבל כיוון שנרבשו על ידי יהושע, יש בהם קדושת ארץ ישראל, לא קדושת המצוות התלויות בארץ, אבל קדושת ארץ ישראל. אז מי שיש לו כסף לקנות בקרקע שאולי יותר זולה מעבר הירדן, או במקומות כאלה שלא נקדשו, לא נתקדשו בקדושת עולי בבל, גם כן יקנה ומקיים בזה מצווה. נזכיר את עזה ואת אשקלון וכו'. אנחנו אם כן באים לידי סיכום. למדנו קצת, התבוננו כאן בדברי הראשונים, וכדי להגיע לסיכום, ראשית כל אנחנו צריכים לראות את השולחן ערוך. שולחן ערוך בסימן העיני, באבן העזר, הוא מביא את המשנה שלנו להלכה. כלומר, לארץ ישראל כופים אותה לעלות, אפילו מנווה היפה לנווה הרע, ואפילו ממקום שרובו ישראל למקום שרובו קוטים, ואין מוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אפילו מנווה הרע לנווה היפה, נווה הטוב, ואפילו מקום שרובו קוטים למקום שרובו ישראל. אמר האיש לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה, תצב לו כתובה. אמרה היא לעלות והוא אינו רוצה, יוציא ויתן כתובה. הוא הדין לכל מקום ארץ ישראל, לירושלים, לירושלים, שהכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוצאים משם, הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוצאים משם, הלכה בשולחן ערוך. ובפתחי תשובה, מאסף לכל המחנות, הרב ציודה היה מביא את הפתחי תשובה הזה, הוא מביא תשובה של מעיל צדקה. שלושה חברים רצו לעלות לארץ ישראל, הם שהם בבניהם הקטנים, בני יש שנתיים, שלוש. והבדין והעיר שלהם פסק להם שיש סכנה, ילדים קטנים, בטלטולי האונייה, זה סכנה להם, ולכן שלא יעלו לארץ ישראל. אומר המעיל צדקה, מאמן, הלכו לשאול מישהו את המעיל, בעל המעיל צדקה, את השאלה מה לעשות, האם הם ימנו או לא מנו, בגלל שבדין נזר עליהם שישארו, והשיב לעניין, אם בזמן הזה מצווה לעלות לארץ ישראל, הנה הרמב"ן מנה מצווה גדולה, מצווה זו ככל בכלל המצוות, מקרא וירשתם אותה וישבתם בה, והיא שקולה נגד כל המצוות, וגם והפליג בה. אמנם התוספות בשם רבינו חיים הכהן הוא אומר אחרת, אבל המערית כבר דחה את התשובה, את דבריו, הוכיח די איזה תלמיד טועק כתבו על שם התוספות, ולאו סמכה היא כלל, והדין עמו כמו המערית, וכך כתב בנתיבות המשפט, ואם כן כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. והוא מסכם, כן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו שקופים האישה שתעלה אימו כפשטה דמתניתין, אם כן ודאי לא סבירה ליד הרב חיים כהן, ומה שכתב התוספות אינו בזמן הזה דיק הסכנה דרכים, אבל ודאי דו בזמן הבית, אם היה סכנה דרכים אז היה אסור לנסוע. אבל הוא מביא שעמה ביתמר שכל מקום שסוחרים הולכים ולא מפחדים מהסכנה, אז גם בשביל מצווה צריכים ללכת, כי המצווה לא תיגרע מסחורה. ומה שפסקו בית הדין שזה סכנה לקטנים, הוא לא מסכים עם זה שאין לקטנים יותר סכנה משל הגדולים מטלטול בים, וקטנים דווקא פחות רגישים לשינויים, ועל כן הוא דוחה את כל הסברות. וגם כולם אנחנו רואים שנוסעים אנשים ביי הים ולא מפחדים מנסיעות בים, מה פתאום לפחד דווקא נסיעה לארץ ישראל? ולכן הרי אף אם יגזרו בדין שבירם שלא לנסוע מטעמים הנ"ל, רשאים לסמוך על אלו אשר עיניהם ראו ההפך, שנוסעים אנשים בים כי לא ראינו אינו ראיה, וזה קורו בדין ששקה חמה והיא לפנינו. כלומר, יצא לשמוח בית דין, בית דין אומר פשוט לא כמו המציאות, ולכן מותר להם. אבל מה עם כבוד בית הדין? אז הוא אומר, גם זה לא צריכים לשמוע לכבוד בית הדין בעניין הזה, שהם לא אומרים כהלכה. והרשתמית רב יהודה גם כן מרבי ועלה לארץ ישראל, ואפילו והרוע המוערית שלא צריכים לשמוע בעניין הזה לאבי ולאמו, שזה חמור קצר לשמוע להורים. רק תנאי אחד, שאם עולים לארץ שימצאו להם פרנסה בארץ, אבל אם זה לא, אם זה מסודר, אם יוכלו להתפרנס פה בארץ ישראל, הם צריכים לעלות, לא לשמוע לבית דין ולא לחשוש משום כל החששות. זה הפסק האחרון פתחי תשובה שאומר שכל, כמו שאמרנו, שכל הראשונים והאחרונים מורוקה. אני רוצה להביא לסיום את דברי הרב במבוא לשבת הארץ, שאחרי שהוא עסק בהוראה להקל על החקלאים בארץ ישראל והתיר למכור את הקרקע באופן זמני בצורות מסוימות לגויים בשנת השמיטה, יצא כנגדו הרדב"ז ואמר, אם אתה מוכר את ארץ ישראל אז הפקעת את כל קדושת ארץ ישראל, וכל מה שאתה נלחם זה כדי שיהיה קדושת ארץ ישראל ולשמור על קדושת ארץ ישראל, ובסוף אתה הולך ומפקיע את קדושת ארץ ישראל על ידי מחירה. ומנה על זה הרב שמעלתה של ארץ ישראל היא לא תלויה במצוות התלויים בה. כלומר, בשנת השמיטה אין קרקעות ארץ ישראל, אין שום מצוות. מעלת ארץ ישראל היא מעלה עצמית, כמו לימוד התורה, שאף על פי שכתוב גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל ערך הלימוד הוא ערך עצמי, והלימוד העצמי, התורה היא גדולה מאותה אמצעי כדי שילמדו ממנה איך לקיים בפועל. גדלותה היא שמביאה כמובן גם לידי מעשה, אבל ערך הלימוד, ערך התורה הוא ערך של לימוד עצמי, ומתוך ההתעלות, מתוך גדלותה של התורה, מתוך כך נמשכים גם המעשים. ואותו דבר ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל איננה תלויה במצוות, אלא קדושת ארץ ישראל היא קדושה עצמית, המצוות תלויות בה, בגלל קדושתה יש בה מצוות מיוחדות. אם יש איזה מציאות כזאת שצריכים להפקיע איזה מצוות, או איזה מצוות בתולות מאיזה סיבות מסוימות, זה לא מפקיע את קדושת ארץ ישראל, כי קדושת ארץ ישראל לא מתחילה מקדושת המצוות התלויות בה, אלא הקדושה היא קדושה עצמית. וכמובן זה שורש גם כן למצוות הישיבה, שמצוות הישיבה, כמו שאנחנו ראינו מקודם, מצוות הישיבה היא מצווה עומדת בפני עצמה. רק התשב"ט אומר שמצוות הישיבה היא תלויה במצוות התלויות בארץ ישראל, אבל גם אז המצווה קיימת, מכיוון שהיום יש לפי דעתו מצוות רק מדרבנן, אז גם מצוות הישיבה היא מדרבנן. אינני יודע, יכול להיות שגם התשב"ט בעצמו מתכוון לומר שבמקום שיש המצוות הללו, יש מצוות ישיבה, ולא מתכוון להגיד בגלל שיכול לקיים את המצוות התלויות בה, אלא העובדה שיש מצוות כאן מדרבנן עושה את המקום הזה למקום שיש בו מצווה לגור בו. כך אני חושב גם במוערית צריך להסביר את זה, כי יש כאילו סתירה בדברי המוערית, שפעם הוא אומר שהמצווה לעלות בגלל הישיבה, ופעם הוא אומר בגלל המצווה לעלות בגלל המצוות התלויות, ופעם הוא אומר רק בגלל הישיבה. ואולי הוא מתכוון להגיד גם כשאומר בגלל המצוות, הוא מתכוון במקום שמקיים עם מצוות יש מצווה לשבת, אבל לא בגלל קיום המצוות, בגלל שהמקום הזה יש בו מצוות מדרבנן, אז המקום זה ירקו. והרב אומר שאפילו מתחיל מהשורש, מכיוון שהמקום קדוש לכן יש בו מצוות התלויות בו. יהי רצון שנזכה שכל ישראל יזכו לעלות לארץ ישראל, מקיים מצוות הישיבה ומצוות התלויות בארץ ישראל, מדאורייתא, במהרה בימינו.